זה התוכנית מספר 8 של האמת היא. 8 שוכב הוא סימן האינסוף, ואצל הסינים 8 הוא מספר מזל, ולכן נפתחה אולימפיאדת בייג'ינג בשמיני לשמיני 2008. ואילו אצלנו כמו אצלנו, ביום השמיני לחייו של ילד אנחנו חותכים לו איבר מהגוף, שיזכור שאין מזל בעולם. קירת שמונה נקראת על שם שמונת חללי תל חי, כי טוב למות בעד ארצנו, אם זה באמת מה שטרומפלדור אמר. 8.5 קרא פליני לסרטו השמונה וחצי, כנראה הכי גדול שלו, וטרנטינו קרא לסרט השמיני שלו שמונת הסנויים, כי כנראה אפילו הוא לא חיבב אותו במיוחד. אנחנו, בלי רגש מיוחד למספר, מתחילי.
האמת היא, עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
מנואל טרכטנברג הוא פרופסור לכלכלה כבר קרוב ל-30 שנה, ובשני העשורים האחרונים הקריירה שלו נעה בין המסלול האקדמי לשירות הציבורי, בניסיון להפוך כמה שיותר מהתיאוריות שלו למציאות. הוא הקים את המועצה הלאומית לכלכלה ועמד בראשה, הוביל את ועדת טרכטנברג בעקבות המחאה החברתית, היה חבר כנסת, והיום הוא עומד בראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. הוא כלכלן יסודי, מעמיק ולא מזוהה עם קוטב כלשהו של השקפה כלכלית, ולכן בין שיח טוב במיוחד לדון איתו בשאלה אם השינויים שאנחנו עוברים אכן מזעזעים את ההשקפות הכלכליות הישנות. או בעצם, וזה מניסיון אישי, הוא בין שיח טוב במיוחד כמעט לכל דבר. מנואל טרכטנברג, שלום.
שלום וברכה.
אני אתן לך שני משפטים על הכלכלה הישראלית והקורונה. יכול להיות ששניהם נכונים, אם אתה יכול להתייחס אליהם. אחד אומר, בסופו של דבר ראינו פה כלכלה חסונה, עמדה בכל הצרות, הסגרים והדברים הלא צפויים שהביא המשבר הגלובלי הזה. והנה אנחנו רואים את שיעורי הצמיחה וכביכול החזרה ל... והשני אומר, חמוצה פה הזדמנות גדולה להפוך משבר להזדמנות ולעשות תיקונים גדולים, כולל בכלכלה הישראלית.
טוב, אז קודם כל, יש מן האמת בשני המשפטים האלה. לגבי הראשון, זה נכון שהכלכלה הישראלית היא חזקה, חסונה, זה משפט מעבר לחזקה, אבל גם יש אלמנט של, אם תרצה, מזל, מכיוון שהחוזק של הכלכלה הישראלית יושב על ההייטק, וההייטק פרח בתקופת הקורונה, דווקא בגלל הקורונה בכל העולם. הרי כל העולם פתאום היה צריך להסתמך על זום ועל אמצעים דיגיטליים אחרים, והיה מול המסך, וזו הייתה השעתה הגדולה של ה... הייטק, ומדינת ישראל שהייתה ממילא כבר שם, כן, היא השכילה לרכף על הגל הזה. כלומר, צריך גם חוזק...
אבל, כדי... סליחה שאני קודם, כן. עוד לפני זה, היה, אני זוכר גם דיונים בכנסת, נגיד עם ראש המועצה הלאומית לכלכלה דאז, שטען למשל שאנחנו צריכים להפסיק להסתכל על הנתונים ולהתפלא כל פעם על צמיחה, או... זה מצב נתון. זאת אומרת, ההייטק הישראלי בעצם זו ספינה שמשיטה אותנו ותמשיך להשיט אותנו, בין אם באופן יציב עם אחוזי צמיחה גבוהים, בין אם תבוא קורונה ובין אם לא. וכמובן לא התייחס לזה
באופן ישיר. לא, אני לא הייתי אומר את זה. הרי עוד פעם, תראה, מה, אחד הדברים המרתקים שקרו וקורים עם הקורונה, זה שינויים מבניים סקטוריאליים בתוך הכלכלות. הרי יש סקטורים שלמים ששוקעים או דוחים, ויש סקטורים אחרים שפתאום עולים. עכשיו, אתה לא יודע מראש, כן, את הדבר הזה, וקרה שאנחנו היינו בדיוק עם הסקטורים האלה הצומחים. כלומר, בתוך ההייטק, כן, מה שנקרא ההייטק, אם היינו יותר בפן של המנפקטורינג, של הייצור, של רכיבים וכו' וכו', אז אתה יודע, לאור מה שקרה עם שרשרות הייצור, האספקה, כן, מהמזרח בעיקר, שנקטעו במהלך הקורונה, היינו סובלים מזה. לכן צריך להיזהר עם האמירות האלו. אבל כן זה נכון שהכלכלה הישראלית היא מטיבה, יש לה איזה גמישות ואיזה יכולת אדפטציה, כן, שהיא קצת באופי הישראלי גם מאוד מאוד גדולה, אבל הנה המשפט השני שאמרת על ההזדמנות. תראה, זה הקלישה לפעמים היא נכונה, כן, שכל משבר זה הזדמנות. אני לא רוצה להסתכל על האפיזודה של הקורונה כמשבר במובן הקלאסי. הרי, בטח לא במובן הקלאסי הכלכלי. הרי משבר כלכלי, כשהוא כזה ולא פוליטי ולא משהו אחר, הוא נוצר מתוך הכלכלה. כן, נניח המערכת הפיננסית, כמו שהיה ב-2008. אוקיי? זה לא, זה נוצר מווירוס, כן? שבא ופוגע, משתק משקים.
שנייה, אני, כן. אני אגיד לך ככה. המשבר של 2008 נוצר, זה נכון שתאוות בצע זה דבר קבוע באופי האנושי, אבל גם מסט של נסיבות שאפשרו לתאוות בצע לפרוח באופן לא מבוקר, ומסט שלם של רגולציה ופיקוח שקרס לגמרי. אני אתן שבעולם שאנחנו נכנסים אליו, קורונה או אירועים דמויי קורונה, וזה לא חייב להיות וירוס, זה יכול להיות אסון טבע אחר, זה יכול להיות איזושהי השפעה גלובלית אחרת, זה הנורמלי החדש. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו צריכים כן להתייחס לזה בכלים האלה.
אז אתה רק מחזק מה שאמרתי, שזה לא משבר במובן הקלאסי, כי זה אירוע חיצוני שגורם לאיזשהו שינוי, למשל סקטוריאלי בכלכלה, כן? וזרימה של אנשים וסחורות שהזרימה נפגעת, שאכן יישאר איתנו בצורה זו או אחרת לזמן מה. לכן, להפך, אני מחזק את זה. זה לא משבר במובן הקלאסי. משבר זה איזושהי מכה, אם זה כלכלי, בתוך הכלכלה, אתה נופל, אתה עולה. אוקיי? זה לא המקרה. ולכן, כשמדברים על הזדמנות, זה הזדמנות בעצם לשאול את השאלות העומק. מה הם שאלות העומק? כן? באיזה מידה מדינת ישראל, ברגליים החזקות שהיא צריכה בחינוך, בהכשרה, בזרימה הפנימית, התחבורה, וכולי וכולי, האם היא עושה נכון? האם אנחנו כיום עומדים על רגליים איתנות במובנים האלה? כי זה מה שיחזיק את הגוף בעתיד.
בוא נמשיך עם זה ונגיע לשם, אני מבטיח. אני רוצה לקחת את משפטי הפתיחה שלך לכיוון, שוב בכיוון עקרוני. כי אם ההייטק החזיק אותנו, ואם ההייטק פרח, אז אולי טוב למספרי המקרו של מדינת ישראל, אבל בתוך מדינת ישראל זה מאוד סקטוריאלי. בכלל, אני, בחומרים שאני קורא ושומע, מדברים על, אתה אפילו ציירת את זה ביד, לא רואים את זה מי ששומע את הפודקאסט, את ההתאוששות, זה מה שנקרא V-shaped, כן? צנחנו עלינו. היום מדברים על K-shaped, זאת אומרת, חלק עולים וחלק יורדים. אז אני אשאל אותך לפני זה שאלה עקרונית. האם, מה היא, כביכול מציירים לנו תמיד צמיחה ושוויון כשני מנוגדים כלכליים. אתם רוצים לצמוח, אז החזקים צריכים למשוך את העגלה והמצוינות וכן הלאה, ובסדר, אולי אחר כך יחלחל, אני לא רוצה להיכנס במונחים שהם רעילים לכלכלנים. אבל האם לימדה אותנו הקורונה, או בכלל, כשאתה מסתכל קדימה על מדינת הרווחה, לא צריך להתחיל לחשוב אחרת ולהגיד, אני אנסה לנסח את זה ותגיד לי אם אני צודק. צמיחה שלא תבוא מתוך שוויון, היא גם לא תהיה טובה.
אז יש מושג שהוא תפס אחיזה מאוד חזקה לאחרונה, וזה המושג של מה שקרה inclusive growth, צמיחה מכלילה. עד כדי כך שהגופים הבינלאומיים החזקים, קרן המטבע הבינלאומית, IMF והבנק העולמי, וגם גופים אחרים באירופה, הם אימצו את המושג הזה בתוך המלצות המדיניות אל מול הקורונה. וזה פעם ראשונה שהם עושים זאת. כלומר, שהם אומרים לא רק מסתכלים על הצמיחה ועל היחס חוב תוצר וכך הלאה שהם הפרמטרים הקלאסיים, אלא על סוג הצמיחה ואיך היא קורית. צמיחה מכלילה משמעותה שהיא קורית תוך כדי העצמת חלקים הולכים בגדלים של האוכלוסייה, ולא להפך. כבר לא העניין של חלחול שלא קורה, ולא חיזוק החזקים ואחרים שהסתדרו. עכשיו, זו גישה אחרת, שהיא עדיין לא חלחלה בתוך מדינת ישראל.
כן.
כי עדיין בדיונים ובמצגות של האוצר מול בקבלי ההחלטות, כשבאים לדון על תקציב, המספר המאגי זה שיעור הצמיחת הצפוי של המשק. וזה צריך להשתנות.
זו שמרנות, או האם זה, וכל כלכלן הוא סוציולוג, זה שלמח למדעי החברה, גם נוגע באיזה משהו באופי הישראלי. זאת אומרת שאנחנו עברנו מכלכלה שצמחה על יסודות סוציאליסטיים ועל איזה אידאה של שוויון, שאף פעם אולי לא הייתה קיימת, והייתה גם גג להרבה מאוד עיוותים. אבל שוויון כולל איזה סוג של שוויון כפוי, לאיזה מין דרוויניזם טבוע אצלנו, שאומר, עזוב אותי מהדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים פה גם שינוי תרבותי, לא רק שינוי כלכלי?
תראה, קודם כל העניין, הקונטרסט הוא לא בין סוציאליזם של אז לבין ליאו-ליברליות או מה לא, אלא בין הסתכלות אחורה או קדימה. כשאני מדבר על צמיחה מכלילה, זה מושג יחסית חדש. זה מושג שמסתכל פני עתיד, ולא, אתה יודע, בהרגה לערכים השוויוניים. שים לב שלא השתמשתי במושג שוויון. אני כן מוכן להשתמש במושג שוויון בהקשר של שוויון הזדמנויות. בזה, ואני אגיד את זה בצורה מאוד פסקנית, במדינת ישראל אין שוויון הזדמנויות. להפך, המערכות שלנו, העיקריות שקובעות את העתיד של האדם, שזה מערכת החינוך, ובמדינת ישראל הצבא, הן מערכות שפוגעות בתוצאתית בשוויון הזדמנויות. בזה משהו שצריך להיות מאוד לנגד עינינו, וצריך לפעול שם, לא בשוויון התוצאתי, שלאחר מעשה אתה מנסה לחלק מחדש את ההוגה, כן, ופוגע בתמריצים תוך כדי כך.
אז בוא לי באמת ניכנס לזה. אתה אומר חינוך, אני גם קראתי איתה בהכנה לשיחה הזאת את עוד מסמך שהוצאת במוסד שמואל נאמן, שניסה להסתכל קדימה. אתה שם שם דגש על חינוך בגיל הרך.
נכון.
אבל אם אתה יכול גם על זה, אבל גם באופן כללי, מה בחינוך שלנו? שהרי אתה אומר לאדם סביר מהו החינוך, החינוך צריך לעשות שני דברים בעיניי, אם אני אדם סביר באיזושהי צורה. אחד, זה באמת לקדם, להעמיד בצידו השני אדם שהוא גם בעולמו הערכי, אבל גם בכישוריו, קשיר לעולם שעומד לפניו. ושתיים, זה להיות, הוא אף פעם לא יביא לשוויון הזדמנויות, אבל להיות מאזן הזדמנויות. איפה ישראל כושלת בעניין הזה?
אז היא כושלת מההתחלה. תראה, כשאתה נכנס למחלקת יולדות בבית החולים, והולך לראות את התינוקות שם, התינוקייה, כן? תסתכל טוב טוב, כן? אי השוויון כבר שם, אוקיי? וזה ברור, כן? מכיוון שמאיפה התינוק, מאיזה משפחה הוא בא, כן? כמה הורים ישקיעו בו וכו' וכו'. תפקיד המדינה בין היתר, זה לגרום לתינוקייה הזאת שמתפתחת הלאה לגן ילדים וכו', להיות לפחות מקום שבו אי השוויון לא מתקבע, אלא שאתה פותח אפשרויות גם לאלה שנולדו בתנאים פחות טובים. למה הדגש על הגיל הרך? מכיוון שאנחנו יודעים כיום, המחקרים המדעיים הם חד משמעיים. היכולות שלך, אופר ושלי, נקבעו בשנתיים שלוש של החיים שלנו. אני מתכוון ליכולות הקוגניטיביות, החברתיות ואחרות, כמה מילים אתה שומע כתינוק מפי הבוגרים שאיתך במהלך היום, יקבע הרבה מאוד את היכולות הקוגניטיביות שלך בעתיד. עד כדי כך, בזה יש הוכחות ברורות. ולכן אני אומר, החובה של המדינה זה לעשות מאמץ כדי שזה יקרה. עכשיו שים לב, זה לא סוציאליזם, זה לא חלוקה מחדש, בכלל לא. זה למצות גם את הפוטנציאל האנושי של האוכלוסייה שלך.
אבל אני אגיד לך מה זה כן. זה ממלכתיות בעיניי, במובן הזה שהממלכה קובעת סטנדרט, שהיא אומרת בן או בת השלוש ככה, זה מה שאנחנו רוצים, הסל שהם יקבלו בשלוש שנים הראשונות לחיים. ומצד שני, זה כמובן בא, מישהו צריך לממן את זה, אז הוא ממלכתיות במובן הזה שהממלכה על כל חלקיה גם צריכה לממן את זה.
לחלוטין כן, ואני טוען מזמן, ואני אחזור ואני אתן כאן, שנטל המס בישראל הוא נמוך. הוא נמוך בהשוואה למדינות ה-OECD, שאנחנו כל הזמן מתגאים להשתייך למועדון הזה. אלא מה? אם תשאל אדם מצוי אם נטל המס הוא גבוה או נמוך, הוא יגיד גבוה. למה? כי הוא מרוכז. כלומר, חלק ניכר מהאוכלוסייה בישראל לא משלמים מס. או משלמים מעט מאות, כן, את המע"מ, וגם את זה לפעמים לא. זה פעם אחת. פעם שנייה, המיסים שאנחנו גובים, בחלקם הם פשוט לא עושים את המלאכה נכון. מה זאת אומרת? תראה, אם אני מטיל, כפי שאני מציע שנעשה, מס על פחמן, כן, זה מס שעושה שני דברים במכה אחת. הוא בעצם אוסף תרומות ממך וממני, כן, את המעשר, כן, לממלכה, כדי שאפשר יהיה לממן את הגיל הרך, וגם הוא מתמרץ אותך לצרוך פחות מוצרים ושירותים ומה לא שפוגעים בסביבה. אנחנו צריכים הרבה יותר מערכת מיסים חכמה שמתמרצת התנהגויות נכונות מכל מיני, מבחינת הבריאות והסביבה ומה לא.
אז אתם באמת הצעתם במסמך הזה מס פחמן, מס סוכר.
נכון, נכון.
שכמובן לקחה אותו הממשלה והטילה אותו גם על משקאות שאין בהם סוכר.
משום מה, כן, משום מה.
זה היה מס מתוק, לא מס
סוכר. נכון, נכון.
מס סוכר.
נכון.
מס זה דבר שאתה ואני שוחחנו עליו די מזמן, מה שאתה קורא מס נסיעה לצורך העניין. אלא שבוא ניקח את מס הנסיעה כדוגמה. אתה בעצם אומר, כדי שנטל המיסים לא יהיה 250%, הוא אומר לבטל את מיסי הרכב, את המערכת הקיימת. אתה בזה אומר, ואתה היית גם מהצד השני, למערכת הממשלתית, אתם תחיו באיזה סוג של אי-ודאות. מפני שזה לא שכשאתה עושה מס על אוטו או מס על דלק, אתה יודע בתחשיבים הרב שנתיים מה יצא לך. פה אתה באיזה מין עולם, והדבר השני, שגם עליו אני מתייחס, וזה אתה ואני ראינו גם כחברי כנסת, אני זוכר, זה הדבר הראשון שאתה קולט כחבר ועדת הכספים. המערכות בישראל, ולענייננו מערכת המיסוי, מתייחסת אל ה-5% או 1% או 10%, לא יודע, בקצה שמרמים, ומטילה, היא מתקשה להתמודד עם אנשים ישרים. ולכן אנשים שיגידו לך, אתה כמו שאתה רק, למי שלא מבין את השיחה ברמזים שלנו, אתה מדבר על מין גיזמו כזה שישב בכל אוטו, יראה באיזה שעות אני נוסע, לאן אני נוסע, כמה אנשים יש באוטו, זאת אומרת, איזה נטל אני מטיל על מערכת התחבורתית במדינת ישראל, ולפי זה אני אשלם. ומיד מצץ פקיד השומה, ואומר לך, ברור לי, רק הישראלי יחבר את זה באיזולירבנט ולא ישלם.
כן. תראה, יש אצלנו מין גישה כזאת, שאומרת שאם יהיו כך וכך אחוזים בודדים של אנשים שירמו בכל הקשר, אז אתה לא עושה את זה, או אתה מסבך את זה בצורה כזאת שבסוף אתה מחטיא את המטרה. כן, לא צריך לנהוג כך, כן, תמיד יהיו כאלה, אבל יש נורמות, ואני חושב שהציבור ישראל הוא לא שונה מציבורים אחרים, שהרוב כן פועל לפי הנורמות המקובלות, אני לא חושש מזה. מה שכן אני חושש, זה ממה שהתחלתי להגיד קודם, מזה שאנחנו במדינת ישראל לא מבינים שאם אנחנו רוצים גיל הרך, צריך יותר מיסים. לא יעזור כלום, אנחנו רוצים מערכת של תחבורה ציבורית יעילה, צריך יותר מיסים. ואנחנו רוצים כמובן גם את ה-F-35 וכל הדברים שמתלווים לזה. כלומר, אי אפשר, כלומר, זה לא מסתדר הדבר הזה, אם כן אתה מוכן גם את הלצת השני.
אז אני אשאל אותך
על זה. אבל תן לי להגיד משהו על זה. כן. התחלתי בזה. אמרתי, חלק מהמיסים צריכים לשרת שתי מטרות, אוקיי? כמו שדיברנו. אבל חלק מהמיסים צריכים לקחת מכל מיני הטבות בפטורים שניתנו, שהם היסטוריים, שהם משקפים יחסי כוחות בלא שום דבר אחר. מבחינתי, חוק עידוד השקעות הון, כן? זה, אתה יודע, דבר שהיה צריך לעבור מן העולם. אנחנו כיום מסבסדים ייצוא, כאשר יש לנו עודף ייצוא, עודף ביתרות שאנחנו צוברים בבנק ישראל, כן? ואין שום היגיון שנמשיך לסבסד את הייצוא. אנחנו בשם הפריפריות, הפריפריאליות. אנחנו לכאורה נותנים הטבות למי שימצא במרחק של חצי שעה נסיעה מתל אביב, ואני לא צוחק, כן?
חצי שעה נסיעה מתל אביב היום זה הירקון.
כן, זה הירקון בקושי, כן, כן, אבל באמצע לילה, כן, בארבע בבוקר, כן? ולשם מה? כלומר, זה נותן תעסוקה שם? לא, כי התעסוקה העיקרית היא בתל אביב עדיין, כן? אז צריך להפסיק עם הפרסה הזאת. אני יש נתון אחד שפשוט הדהים אותי. מס חברות הוא 23%. ואתה חושב, טוב, אז אם ככה זה, כולם משלמים את זה. לא. מסתבל שכל העסקים הקטנים והבינוניים משלמים 23%, וכשאתה יותר גדול משלם פחות.
כן, אבל אתה יודע שזה גלובלי. ונכון להיום גם מסתובבים רעיונות, כמו שג'אנט ילן על מס חברות גלובלי וכן הלאה, וזה עוד יותר גלובלי בעולם החדש, שבו היצורים הכי כבדים, חברות שיש להם תוצר בסדר גודל של מדינה די גדולה אפילו, יכולים לבחור איפה הם משלמים מס, והם בוחרים באפס. זאת אומרת, אתם מציעים בנייר הזה 22% מס חברות, בלי הקלות, ועל חוק עידוד השקעות הון, אגב, אני יכול להגיד לך, אתה עוד לא היית בכנסת, ב-2000 2013, כשהיו דיוני התקציב, ואני הייתי בוועדת הכספים, דיברנו על הצורך הזה כבר אז. אני לא רואה לזה, אני אפילו לא מבין את ההתכנות הפוליטית של זה. בהתחלה, ואתה יודע שאני לא עסקתי בהתכנות פוליטית, אבל האם בזה, אז בוא ננסה לעשות את זה מעשי, זאת האם ישראל צריכה אחד להצטרף למהלך גלובלי כזה, של זה גם מתוך סכנה שאנחנו נאבד, הרי תמיד אומרים, אז אינטל לא תבוא לפה, או גוגל לא תבוא לפה, או מי שזה לא יהיה, האם צריך, ואיך בסוף את החברות הגדולות האלה, שיש להן ניידות הרבה יותר גדולה משעבר, וכוח מאוד גדול, ויכולת איום עליך בהרבה מאוד מובנים, איך תשכנע אותם לשלם 22%?
נכון, אז קודם כל בוא נעשה סדר בדבר הזה, כשאני תיארתי את הגרף הזה של החברות, שהעסקים הקטנים בינוניים משלמים את מלוא המס והאחרים, הגדולים הרבה פחות, אני מתייחס לחברות הישראליות קודם כל, אוקיי? אז נכון שגם החברות הישראליות יגידו אני אברח מהארץ. ואתה יודע מה, זה משהו שהוא מרתיח לי את הדם, הדבר הזה, מכיוון שזה אומר שהם חסינים בפני מיסוי, כלומר, אתה יודע, כמו שלפעמים אמרו את זה על שירות מילואים, כלומר, אם אתה תתחיל, אתה יודע, לרדוף אחרי אלה שלא משרתים במילואים, אז הם יישארו בחוץ לארץ, אתה יודע, ולא זה. סליחה, כן, אנחנו חיים במדינת ישראל, זו המדינה היחידה שיש לנו, יש חובות בזכויות כאן, ואם כל אחד יעשה פה מין סחיטה כזאת, שאם אני לא, אם אתה לא נותן לי מה שאני רוצה, אז אני בורח, תהיה בריא, מה שנקרא. לגבי החברות הרב-לאומיות, זה סיפור אחר, וכאן יש לעשות הבחנה מאוד ברורה, בין אלה שיש להם נוכחות גדולה במדינת ישראל, מבחינת התעסוקה, כמו אינטל, ויש מעטות כאלו, לבין הרוב הגדול, 370 במספר, שיש להם מרכזי פיתוח במדינת ישראל. שהמיסוי הוא אחר, אכן הוא מאוד נמוך, על זה יש הרבה מה לדבר, אני לא ניכנס לזה עכשיו. כאשר הן נמצאות פה, לא בגלל המיסוי הנמוך על מרכזי הפיתוח, אלא בגלל הטלנט שיש במדינת ישראל. אז לכן האיום הזה הוא איום ריק. או אם הוא לא ריק, אז כמו שאמרתי, שיהיו בריאים, אוקיי? מדינה לא יכולה להיות פתוחה לסחטנות מהסוג הזה.
ועניינית, אם יש אמנה בינלאומית כזאת...
כן, מדינת ישראל צריכה בהחלט לתמוך במהלך, הרי זה לטובתה בסופו של דבר, כי זה מונע את מה שנקרא את המרוץ לתחתית. כן?
אלינו יבואו, כי יש לנו, כמו שאמרת, יש פה כישרון, אז להפך, ככל ש...
להפך, לכן אני אומר שאנחנו צריכים לתמוך במהלכים מהסוג הזה, ואני מאוד מקווה שהמהלך שכמעט בהפתעה, כן, ביידן המוביל, כן, בעניין הזה.
אגב, בעניין הזה, אתה יודע, אתה מסתכל על ביידן, וזה מעניין, זה גם עולה מהדברים שלך. זה לא רק הצעדים, זה לא רק שנשיא, שאגב, כל חייו הפוליטי, הוא בזירה הפוליטית בשנות ה-60, והיה תמיד דמוקרט כזה של אמצע הדרך, מרכז מה שקוראים פה, לוקח... לפחות על הנייר, 30% מהג'י-די-פי האמריקאי, והולך לתוכניות שזה ממש סוציאליזם בימינו, כן? רוזוולט בימינו. זה גם הרטוריקה. אפרופו מה שאמרת, כן? זו רטוריקה שהייתה שמורה לברני סנדרס וצפונה ממנו. ואני מייחס את זה, כן, אני רוצה לחזור להתחלה ולהגיד לקורונה. אני חושב שהקורונה נתנה לכולם מכה על התודעה. ואמרה לכולם, הגורמים האלה, ממשבר האקלים, והזדקנות האוכלוסייה, והשתנות עולם העבודה עם האוטומציה ורובוטיקה וכל הדברים האלה, וכל הדברים שדיברנו עליהם, זה פה, זה עכשיו. ואפשרה, כי הדבר המעניין במה שקורה עם ביידן, זה לא רק שהוא עושה את זה, זה מאוד פופולרי. זה פופולרי בארצות הברית, זה זוכה לתמיכה. אנשים אמרו, לא יצליח להעביר את זה בקונגרס, הוא מצליח להעביר את זה בקונגרס, ולא בגלל שהקונגרס הוא דמוקרטי, גם בתמיכה של לא מעט רפובליקאים. אבל בישראל עושה רושם, המכה על התודעה הזאת לא כל כך עוברת.
אתה בהחלט צודק, אבל צריך להגיד, תראה, בארצות הברית חלק ניכר ממה שביידן רוצה לעשות כיום, עדיין לא הצליח בכל דבר שהוא רצה, זה דברים שארצות הברית פיגרה בהם בצורה מחפירה.
תשתיות.
תשתיות, זה, אין מילים, אתה, זה פשוט, כשאתה רואה את זה, אתה יודע, אני ביליתי הרבה שנים בבוסטון, במסצ'וסטס, כן? יש גשר על הצ'רלס ריבר, כן? שהוא באמת עורק מרכזי שם. סגרו כבר ארבע מסלולים נתיבים בתוך הגשר, נשארו רק אחד, כי הגשר עלול להתמוטט. עכשיו זה, אתה יודע, בוסטון, ולב ה...
70 אוניברסיטאות, יש משני הצדדים של הגשר.
כן, וזה ככה, אתה יודע, זה... אז אני אומר, ארצות הברית זה מקרה קיצון של זה.
אבל בוא נגיד את האמת. נוסע ישראלי, אפרופו מה שאמרת על התחבורה, ויכול להיות שהוא רואה בעיניים מס, והוא לא לגמרי קולט שבשביל, כמו שאתה אמרת, בשביל שהוא ייסע לעבודה לא שעה וחצי, אלא חצי שעה, צריך להיות מס. אבל בעובדה, כולנו מקטרים על זה. אף אחד לא בא ואומר, רגע, סליחה, בוא, אני לא יודע מה, נצא לרחובות, בוא נפיל את הממשלה, אי אפשר יותר לנסוע ככה לעבודה.
לא, תראה, זה נכון, יש, תראה, זו תופעה מרתקת מה שקורה, ואתה צודק שהקורונה, כן, זירזה תהליכים. תראה מה שקורה עם שינוי האקלים, כן? זה הנושא ליפי נפש, קוט אנקוט, כן? גם פה, גם במקומות אחרים, פה יותר מאשר במקומות אחרים, יפי נפש, כן? והנה במכה אחת, כן, שריפות וטורנדוס ושיטפונות ומה לא. ואז, תדע, פתאום פתאום הציבור מבין שזה כאן ועכשיו, זה לא משהו היפותטי לעתיד וצריך לנקוט פעולה, ורק הממשלה יכולה לעשות את זה, בשביל זה צריך משאבים. כבר אתה יודע, ההיגיון הזה שהוא היה נכון גם לפני 10 שנים ביותר, כן, לא חלחל פנימה. נכון שבמדינת ישראל, בקהל הישראלי, הציבור הישראלי, הקישור הזה בין מה שקורה לו, כן, לכל אחד מאיתנו, מדי יום, כן, עם... כמו בתחבורה או בדיור לצורך העניין, כן? לא נקשר אחד לאחד לזה אם כך המדינה צריכה להשקיע יותר, וכדי שהמדינה תשקיע יותר אני צריך לפתוח את הכיס. כלומר, הקישור הזה עדיין לא נעשה. זה אתה צודק, וזה אחת מן אם תרצה, המהפכות התודעתיות שצריכות לקרות כאן ועכשיו.
אתם קודם שם במאמר, וזה מאוד מצחן בעיניי, שצריך לערער על המושג של השמן והרזה. עכשיו, השמן והרזה זה כמובן הדימוי של נתניהו מלפני בערך 20 שנה על המגזר הציבורי והמגזר הפרטי. אני רוצה לקחת את זה הלאה. האם אנחנו הישראלים מסוגלים וצריכים להתחיל לחשוב על השירות הציבורי במונחים של טוב, במונחים של מוביל, במונחים של על הממשלה כיוזמת ומובילה תהליכים.
כן, מה שמאוד מפריע לעניין הזה, זה שבאמת הרגולציה, כן, זה לא סתם דחליל שעושים מזה עניין, אלא היא אמיתית, היא צמחה בצורה בלתי מרוסנת, במובן שכל רגולטור דואג לפינת האלוהים שלו, ולא מסתכל את ההשלכות היותר כלליות של מעשיו, שהם יכולים להיות מוכוונים לטוב, כן? כן. ולכן בסוף, בקצה של זה, נמצא בעל חנות הירקות בקרן רחוב, כן? שהוא פשוט לא יכול לעמוד בפני כל הרגולציה הזאת, כי מבקשים ממנו שישים ספרינקלרס, כן? בתוך חנות שפתוחה לרחוב. כלומר, ואז אתה חושב, וזה השירות הציבורי, כן? שגורם לי לעוול הזה, ולהכבדה הזאת, ולנטל הזה. ולכן צריך להיות משהו סימולטני, שמצד אחד אתה בעצם מייעל וגורם לכך ששירות הציבורי ישרת את האזרח ואת העסקים הקטנים וכו', ולא יחביט עליו, וזה אפשרי, אופר, זה אפשרי. אני אומר לך באחריות, זה עניין של שינוי דיסקט, זה עניין של להכניס המון דיגיטציה בתוך העניין, זה עניין של, אתה יודע, של להסתכל, הייתה לך אנלוגיה, בסדר? כמו ש... אני עושה כרבה בגיל הרך, כן? כמו שילד קטן, כן? אתה לא יכול להסתכל עליו כפעם נושא בריאותי ולהביא אותו לקופת חולים, ופעם נושא התפתחותי, ופעם נושא חינוכי, ופעם מי יודע מה, אלא שהוא אישות אחת, שאתה צריך להסתכל עליו באופן אינטגרטיבי, עם כתובת אחת. אותו דבר עסקים. עסקים קטנים בעיקר ובינוניים. ואנחנו לא מסתכלים על כל דבר כזה.
אין ממשלה שלא אמרה, אנחנו ניצור one stop shop, זה
אמרה,
זה,
ולא עשו.
ותקבל רישיון עסק נכון, בחצי שעה ולא נכון, בחצי שנה אמרו, או חמש שנה.
ואני אגיד לך למה זה לא קרה גם, בגדול. כן, כי תשומת הלב, ואתה מכיר את זה לא פחות טוב ממני, תשומת הלב של הפוליטיקה הישראלית, תשומת הלב האמיתית, לא הרטוריקה של תשומת הלב, לא נמצאת שם, אלא נמצאת במחוזות אחרים, כן, שבחלקם הם אזורים לגיטימיים, בוודאי, כמו תחום הביטחון וההשלכות שלו, אבל בחלקו לא, הם תחומים של הישרדות פוליטית, של ניסיון, אתה יודע, לשחק את המפה הפוליטית כדי שתשרת אותך לאורך זמן על ידי העמקת שסעים וכו'. כלומר, היה פה משחק. תראה, אני אגיד לך משהו, כשאתה מסתכל על גרמניה, כן? גרמניה היא מכונה משומנת, מכונה כלכלית, יש גם ביקורת כמובן, אבל אתה רואה איך המכונה הזאת עובדת לאורך זמן, לא חצי שנה פה, שנתיים
אגב,
שם.
אגב, בתחילת שנות ה-90, אתה חושב על זה במונחים כלכליים, בלעה מדינה מפגרת.
נכון.
כמו מזרח גרמניה, והמשיכה לרוץ הלאה.
נכון,
זה,
נכון.
זה
נכון,
רק ככה אפשר לעשות.
נכון, לגמרי. כן. עכשיו, אני מסתכל על זה, כן? ואני אומר, מה הסוד כאן? הסוד הוא שבתוך גרמניה נוצר מכנה משותף נרחב, על אף יש שם ויכוחים פוליטיים קשים, ויש גם פרינג'ס, מה שקרה שוליים לא פשוטים בשני הצדדים, כן? של המפה הפוליטית. אבל יש איזשהו מרכז חזק, יציב, שהוא זה שמאפשר למכונה המשומנת הזאת לאורך זמן לפעול ולהתקדם, וזה מה שמאפשר גם למכונה המשומנת של הסקטור הציבורי שם, כן, לקדם פרויקטים לאורך זמן.
אני אגיד לך משהו, כי השקעתי, אני באמת, זה הטריד אותי ומטריד אותי כבר הרבה שנים. זה סיבה ומסובב פה. כשאזרח לא רואה במדינה תשובה ובפוליטיקה, ושנינו היינו שם וסבלנו מזה, כן? לא רואה, לא, באמת אני אומר סבלנו, כי זה המטבע בסוף שאיתו אתה עובד. כשהוא לא רואה בפוליטיקה תשובה לבעיותיו, אז הפוליטיקה הופכת להיות מה שאני קורא פוליטיקה של משחק כדורגל. ואני, מי כמוני מכבד כדורגל, ואתה ארגנטינאי, אסור לך על פי דתך בשר וכדורגל, אתה צריך לכבד. אבל בכדורגל חשובים דברים אחרים, חשוב הצבע של החולצה ושבקבוצה השנייה תפסיד. לא חשוב שנתקדם ביחד. זאת אומרת, זה גם הראייה של הנתק של האזרח מזה שהמדינה תסייע לו, ומצד שני, כשזה קורה, אז כמובן שגם הפוליטיקה הולכת למקומות אחרים. עכשיו, אני, כדי להמחיש איך אפשר לשבור את זה, בוא נלך לדבר שמוכר לך באופן מוזר, באופן אישי, וזה ועדת טרכטנברג. יש רגע של חסד, במובן הזה שתנועה עממית יצאה החוצה, עשתה רעש, לא לגמרי היה ברור על מה הרעש, אבל היה ברור שהם מאוד לא מרוצים, והיה ברור שזה בכמויות כאלה ובמיקוד חברתי כזה, שזה מסכן את השלטון. ואתה מגיע לזה ומקבל מנדט. תן לי את זה כלא בשכתוב עבודה היסטורית, אלא כאיזה מין case study שאומר מה יכול ללכת או מה צריך להשתנות בשביל שזה ילך.
אז מה שזה עשה, כן, באופן מיידי ולפרק זמן של שנה, שנה וחצי, זה בדיוק התגבר על חוסר תשומת הלב או חוסר הקשב של המערכת הפוליטית-ממשלתית. פוליטית-ממשלתית, אוקיי? זה שני ה... אוקיי? וזה מיקד מאוד את הקשב בנושאים האלה, ואנחנו סיפקנו להם בעצם מנואל, ספר הוראות, כן? תעשה א', ב', ג', ד', אוקיי? ממש, ככה, בצורה מאוד מפורטת. וכשהקשב שם, וזה גם, אתה יודע, זה קשב שגם מתוך פחד וחשש.
מה, טוב,
לא יעזור כלום.
אשרי הפוליטיקאי הפוחד, זה בסדר גמור.
נכון, לגמרי, כן? אז אתה רואה שזה יכול לקרות. הרי מה יכול לקרות? תראה, תוך שנה וחצי נבנו, והוקמו, והופעלו גנים לבני 3-4. אתה יודע, בני 3-4 זה, אתה יודע כמה ילדים? 300,000, אוקיי? זה לא מספר קטן, אוקיי? וזה קרה במדינת ישראל, כולם היו בהלם מזה, כן? הנה זה קורה מול העיניים. איך זה יכול להיות? אותה ממשלה לא יעילה והרגולציה וכו'. מה קרה בשנת 90-91, כשקלטנו כאן קרוב למיליון עולים, נכון? אז זה קרה. וזה היה אותו סקטור ממשלתי, כן, ששרון דפק על השולחן, וזה קרה. כשאתה ממקד תשומת לב, כן? וזה מה שהמחאה עשתה, כן? בצורה מאוד חדה, ועוד פעם, זה לא רק תשומת הלב, אתה צריך את הפחד, אלא גם את ספר ההוראות, כן? זה נורא חשוב, כי לא זה הולך לשום מקום, הדבר הזה. אלא מה? שלאורך זמן, אותו פחד, כן, דוח, כן? תשומת הלב הולכת למקומות אחרים, ונשאר ספר ההוראות, כן, די יתום לחלק מהזמן. אבל אני רוצה אפילו לסייק את זה. תראה, יש, צריך אורך רוח בדברים, יש תהליכים שקורים. ובמדינת ישראל, התהליך שהחל לפני בדיוק 10 שנים, הוא נמשך עד היום בקשרים מסוימים. עולה, הנה, בחוק ההסדרים, עולים נושאים שעלו במחאה, והיו על הפרק ועל המדף, והוצאו מהמדף. זה קורה גם. כלומר, יש את הדברים שקורים באופן מיידי, כתוצאה משוק, פחד וכו', מורה, כן? ויש את הדברים שלוקחים את הזמן.
אבל אני אגיד לך מה אין. וזה גם קרה עם ועדת טרכטנברג, ובגלל זה, אני לא רוצה להגיד שבגלל זה הגענו, נגיד, לממשלה שאחרי זה, עם גירעון מאוד גדול, ואז היסטריה סביב הגירעון, והמטוטלת נעה לכיוון השני, מפני ששוב, לא, אין סידור של סדרי בראשית. זאת אומרת, זה החיים כמבצע מיוחד. יש אירוע, הוא אירוע קטקליזמי כזה, הוא משנה סדרי בראשית, עושים את השינוי, אבל לא משנים גם את המערכת. אפרופו לסדר את מערכת המס. עכשיו, חוק ההסדרים יכולים לעלות דברים, אתה ואני יודעים שמחוק ההסדרים הזה יהיה חג גז. אגב, זה גם, אני ניהלתי באחת השיחות שעשיתי בסדרה הזאת איתה עם שי בבת, שיש לי איתו חילוקי דעות בכל מיני דברים, אבל הוא תיאר באופן מאוד יפה מבפנים את הרנטגן של האוצר ושל השפה שלו. אני אשאל את זה ממקום אחר. בגרמניה או במדינות מערב אירופה, צפון אירופה, שבמובן הזה אנחנו נושאים אמורים לשאת אליהם עיניים, גם יש מסורת ותרבות של הסכמה.
נכון. וזה כיוונתי קודם, שבאמת את הדוגמה.
ואנחנו, למשל, בשביל לעשות את שינוי המיסוי האלה שאתה מדבר, צריך לשבת מסביב לשולחן, בממשלה, מעסיקים, כמו פעם, כמו אצל פנחס ספיר.
נכון.
כן, הסתדרות, ולדבר.
נכון.
אנחנו, יש לנו, אתה רואה באיזשהו מקום את היכולת הזאת?
תראה, היכולת קיימת, אבל הנכונות לעשות את זה פחות קיימת. עכשיו, אני באופן לא פרדוקסלי, אבל אני חושב שהממשלה הנוכחית, ואני לא הולך לתת ציונים פוליטיים או אחרים, אבל כי זה נוצר מתוך אילוץ, כן. המבנה הזה, אבל העובדה שיושבים שם מפלגות יושבות מקשת רחבה של בתוך המפה הפוליטית, זה הזדמנות למנף את זה לכיוונים של גיבוש הסכמות בתחומים שהם לא התחומים הזהותיים, בוא נקרא להם ככה, כן? או, אתה יודע, הפלסטינאים, או תחומים שכאלה. אבל דווקא בתחומים כלכליים חברתיים, הישיבה יחדיו של קשת רחבה מתוך המפה הפוליטית, יכולה לסלול את הדרך להסכמות מהסוג כזה, וזה כן הזדמנות נדירה.
רק שגם אני לא רוצה לעסוק בפוליטיקה המיידית, אבל אתה רואה למשל בתהליך חיצוב התקציב, בסוף לא השתנה במובן הזה שהאוצר, על פי השקפת עולמו, והשקפת העולם של האוצר, יש לה לפעמים קשר לשר האוצר. רוב הזמן, רוב הזמן לא.
מקרי ביותר.
כן, רוב הזמן לא. מציג, כמו שאתה אומר, דברים שהוא חלקם על המדפים שלו, לאו דווקא על המדפים שהביאה ועדת טרכטנברג, וחלקם כן מציג אותם. ואני תוהה אם יש לנו יכולת לעשות את השינוי הזה, אם לא נשנה גם את השפה הזאת.
אז אני אגיד כך. קודם כל, אם ניכנס לרגע, כן? התקציב הנוכחי זה אינפוזיה וטיפול ראשוני בחדר מיון של הפציינט הזה שנקרא, אתה יודע, מדינת ישראל אחרי 2.5 ללא ממשלה מכהנת תקינה. כן.
קודם כל יש תקציב.
בדיוק. והאירוע המשמעותי הוא שיהיה תקציב. כן. ולמחרת היום צריך להתחיל לעבוד באמת על תקציב כתוכנית עבודה של הממשלה, של המדינה. וזה אין לנו, אופר, לא היה לנו זה 3.5 שנים. הרי אנחנו, פעם האחרונה זה היה במרץ 2018.
נכון.
שנעשה דבר כזה.
נכון.
זה לא יאומן הדבר הזה. ולכן אני אומר, זה היה צריך את האינפוזיה הזאת, את ה טיפול הראשוני הזה בחדר מיון, ובנובמבר, אחרי העברת התקציב, צריך להתחיל לעבוד סדרי עדיפויות, תוכניות לטווח ארוך, בתחומים העיקריים, ואז יהיה מבחנה המשמעותי של הממשלה הזאת, כן, האם היא מסוגלת באמת לעשות את המהלכים האלה יותר רציניים.
מכל הנושאים ששמת על סדר היום, תן לי אחד שהוא חשוב במיוחד וישים במיוחד.
תראה, אני אגיד כך, אני אקח דווקא את התחום של התחבורה. למה? מכיוון שיש נושאים שאנחנו יודעים שהם לא בסדר בהרבה זמן, בחינוך וכך הלאה, אתה יודע. ואנחנו בתוך הסרט הזה הרבה מאוד שנים, ואף פעם לא הגענו למצב שהוא קריטי ממש בתחומים האלה, כי גם קשה להגדיר מה זה קריטי.
כן.
מערכת הבריאות, למשל, התלוננו כל הזמן ובצדק על מה שקורה ברפואה הציבורית וכו' וכו', אבל עד שלא הגענו לקורונה ולמושג של קריסה של בתי חולים, כן, המושג הזה של קריסה, אז פתאום גם שם, אתה יודע, לא היה איזשהו נקודה שאמרת, זה משבר קיומי, אני לא יכול להמשיך.
וגם שם מה שעשו היה, נתנו משאבים ואמרו, אנחנו ניקח אותם חזרה, נכון, ועכשיו רבים אם קחו אותם
נכון,
חזרה.
נכון, נכון, כן. אבל אני אומר, אבל המושג קריסה, כן, נכנס ללקסיקון רק בהקשר של הקורונה. נכון. בתחבורה, אני לא צריך להכניס שום מושג ושום כלום. אתה חי, חווה את זה מדי יום. וזה הגיע לממדים, אתה מבין שתראה, זה משהו שהוא, אנחנו לא מתחילים להבין עד כמה שבעולם המודרני בפרט, אבל זה תמיד נכון, המערכת התחבורה זה כמו מערכת הדם בגוף. זה הזרימה, אוקיי? הזרימה של הכל, של מוצרים ושירותים ואנשים ומה לא, ואתה יודע, הכל תלוי בזה. ברגע שהעורקים מסתמים, כן? זה כמו אירוע לבבי, אתה מבין? כלומר, אתה סונה לא לעת תקבל חלילה, כן? את כיף לב, אוקיי? וזה מה שאנחנו שם. לכן אני בוחר בו, לציין אם אני צריך לבחור אחד, כי הוא, אנחנו על סף של אירוע לבבי, אוקיי? של סתימת עורקים עד כדי כך, אוקיי? עכשיו, בגלל שזה ככה, בגלל שהדחיפות הגדולה של זה, אתה לא יכול להשיב לי, כן, אבל מטרו, אוקיי? ו-200 מיליארד שקל תוך 20 שנה.
כן.
זה, תעזוב אותי, אני לא רוצה לשמוע את זה. לא שזה לא חשוב, לא שזה, אבל זה לא יכול לתת מענה. אתה, זה כמו עוד פעם, מישהו שצריך צינטור עכשיו, ואתה אומר, אתה יודע מה, עכשיו אני מפתח איזשהו מכשיר שלטווח ארוך לא יהיה קולסטרול.
כן. כן?
זה לא שם, כן. בכלל השיח, כן?
אז מה כן שם?
אז מה שכן שם, זה שני דברים, אוקיי? קודם כל, מערכת של אוטובוסים, שאפשר לשפר אותה פלאים, אוקיי? את המסלולים, את הפסיליטיז, את כל החלק, את הממשק הדיגיטלי, וכך הלאה, אוקיי? ושנית, הסדרים אחרים לגבי הגעה למקומות התעסוקה, למרכזי תעסוקה, למקומות, לרחוב הברזל, או לעזריאלי, או למה שלא יהיה, אוקיי? יש כיום יכולות מדהימות בתחום הדיגיטלי, של לדעת מאיפה בא מי ומתי, כן? ואתה יכול לארגן הסעות שיתופיות ושאטלים ומה לא יהיה, כדי להוריד בצורה משמעותית את את הקומיוט, את היוממות הזאת, כן? זה שני דברים שהם מיידיים שאתה יכול לעשות. האם זה יפתור את זה? לא. כל, בתחבורה, להבדיל מהקשרים אחרים, אם אתה משפר ב10%, אתה יכול באמת לעשות שיפור מאוד ניכר במהירות הממוצעת.
כן.
כלומר, כי התופעות הן מאוד מאוד לא ליניאריות. כן? הנפילה היא מאוד גדולה, ולכן גם החזרה אחורה אם אתה משפר. לכן פה צריך לנקוט בפעולות מיידיות, מאוד משמעותיות, ולבסוף העניין של באותו הקשר, יש מערכת הרכבות וכו'. אלא מה? שתמיד הבעיה זה ה-last mile. כן? אם אתה מתקרב לתחנת הרכבת בבנימין, זה פשוט אין מקום חנייה שם ברדיוס של 5 קילומטר.
זה last mile פה ולast mile שם.
בדיוק,
לזה אני מתכוון. שהרכבת מביאה אותך לאיזה מקום שם אתה עומד.
נכון, עכשיו זה דברים שניתן לעשות אותם. ניתן לדאוג ל-first mile ו-last mile, אוקיי? אלה דברים צריך לעשות ריכוז מאמץ בזה, כי הסתימת עורקים היא כאן. אוקיי? ואנחנו לא יכולים להמשיך לתפקד.
עלה לי, תוך כדי שאתה מדבר, ואולי אני לא על המפה. באיזה שנה עלית לארץ?
ב-69.
אז אתה זוכר את זה. אחרי מלחמת יום כיפור, היה משבר נפט.
נכון.
והעמידו מכוניות יום בשבוע.
נכון, והיה ויכוח על שבת, האם זה נחשב או לא.
כן, בדיוק. והייתה לך מדבקה על האוטו, היה כתוב ג' זה אומר שביום שלישי אתה לא נוסע. למה אני אומר את זה? מפני שלא כי אני רוצה, חושב שזה פתרון עכשיו. אלא כי...
במצבי קיצון, אתה עושה צעדים.
קודם כל, אבל אז, כמו שאתה אומר, הייתה מלחמת יום כיפור, היה משבר נפט, וגם היה אולי איזה סוג של שיח אחר, שאני לא מתגעגע אליו, אבל, וגם אם הייתי מתגעגע, אי אפשר להחזיר אותו.
נכון.
זה דורש מה שאתה אומר, בהחלט גם חינוך. זה קמפיין שלם. האם במערכת פוליטית שחיה בתוך ה... הפחדים האלה, ואנחנו מכירים אותם שנינו מבפנים, זה אפשרי היום. האם בעולם הפייסבוק והרשתות, זה אפשרי היום?
תראה, יש, אני חושב שיש כמיהה בציבור מאוד גדולה למעשים משמעותיים בתחומים האלה שהם קיומיים לכל אחד מאיתנו. והרעש רקע של הרשתות וכו', צריך להתייחס אליו בהתאם. זה רעש רקע. תראה, אני אגיד לך משהו. האדם הוא אותו אדם, כן? הסוגים של רעש הרקע השתנה. הסוג השתנה, אבל לא, זה לא שלא היה פעם, כן? לפעמים, אתה יודע, בכפר קטן, זה הייתה רכילות השכונתית שהרגה אותך, כן? לא חשוב מה. אז אני אומר, לא צריך להסתכל על זה כאילו שהפכנו לספישיס, כן? למין אנושי חדש, כן? הומו ארקטוס והומו ספיינס, ועכשיו הומו רשתוטוס, אני לא יודע מה לקרוא לו, כן? זה לא ככה, אתה מבין? ולכן בוא נשאיר את זה בצד. יש כמיהה. תראה, אני חווה את החוויה הזאת דרך הדור הצעיר יותר של הבנות שלי ונשואות, ואני רואה מה שקורה איתן, כן? שאתה יודע, יש טלנט בלתי רגיל במדינה הזאת. יש יזמות, רעיונות, וגם, אתה יודע, איזה יכולת עבודה, מולטיטאסקינג, כן? באמת, מדהימים, כן? ורק תנו להם, בוא ניתן להם לפרוח, כן? זה אפשרי, הכמיהה הזאת קיימת. בוא, אתה יודע, נשים, כמו שיש באיירפודס הזה, שכיום של אייפון, כן? יש לך את נויז סאפרסור כזה, שאתה פתאום לא שם את הרעשים מסביב, ואתה מתמקד בעיקר, כן? אנחנו צריכים לעשות את זה מול הפוליטיקה, או הטונים בפוליטיקה הצורמים, מול הרשתות הפוגעניות, כן? בצורה בלתי רגילה, להתמקד בעיקר, ותאמין לי אופר, המדינה הזאת יכולה, כן, לא רק להתמודד טוב עם משברים כאלה או אחרים, התחלת מהחוסן של הכלכלה, יש כאן חוסן גם חברתי, כן? אבל יש את היכולת הזאת שרק מצפה שניתן את ההזדמנות לפרוח.
אז בואו אנחנו נפסיק להפריע לך. מנואל טרכטנברג, תודה רבה.
תודה לך, עופר.
עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast@strudelwinet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני אופר שלח, ניפגש בפעם הבאה.